ערב טוב לכל הקהל הקדוש. שלפעמים צריכים לשים לב איך אנחנו ממש זכינו להיות בעיצומה של ההיסטוריה. אנחנו ממש ככה, לא יודע אם אנחנו ככה עוצמים את העיניים בתרדמה כזאת ולא שמים לב איפה אנחנו נמצאים בהיסטוריה, איפה אנחנו נמצאים. איך הרב קוק ושמו אומרים, נראה לי שההיסטוריה זה לא בטט אלא בטף, זה אסתר קה, יש פה תהליך שמתקדם, תהליך אלוקי שהולך ומתקדם, ואנחנו פשוט זוכים להיות באיזשהו מקום בצומת רבת הוד נוראית, עליה דנו תנאים והמוראים, וכבר צפו את הדבר הזה, וראו בדיוק מה הולך לקרות, וכל הספרים, כל הנבואות, כל מיני נבואות בזוהר, מתארים לפרטי פרטים מה הולך להיות כאן בדור שלנו. ויצא לי עכשיו לאחרונה לראות סרטון שלא יודע בדיוק מי עשה אותו, מישהו אמר לי איך קוראים לזה שעשה אותו, שנקרא שעת האפס. פעם מופץ, היה אחד שעשה את הסרטון כזה והפיץ אותו בחינם בדיסקים, אה? שלושה שעות אפס, אתה אומר. אוקיי. האמת, אז אני ראיתי את אחד מהם. עכשיו, הסרטון הזה הוא מלא עוצמה, הוא באמת, אתה שם לב. אתה יודע, מתחיל שם מאברהם, שקיבל את הציווי לבוא לארץ ישראל, ואת רש"י הראשון על התורה, שמדבר על זה שבאמת, התורה התחילה דווקא מבראשית, כדי שידעת שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא, ברצונה נתנה לנו, ולקחה מהם. ואברהם, שיש לו שם את ישמעאל, ואת כל ה... שאמרה שרה אולי בנה ממנה, אחרי זה את יעקב ועשיו, וכל התהליכים, ואת כל הפסוקים שכתוב ששממה הארץ, ובאמת הארץ רואים אותה, ועובדות היסטוריות, שבאמת במשך כמעט 2,000 שנה הארץ שממה ולא מתפתח פה שום דבר, וכל ה... טוב, יש שם כל מיני דברים בזוהר, כתוב שבאמת ישמעאל, בזכות זה שיש לו מילה, בכל אופן מגיע לו יש זכות על הארץ, וכדי הקדוש ברוך הוא שלא ייתן לו זכויות שם בשמיים למעלה, אז הוא נותן לו זכות על הארץ פה למטה. כנראה שאומרים שזה 100 שנה לכל שנה, שהוא היה בן 13 באותו זמן, אז הוא מקבל 1,300 שנה. אז החישוב הוא שהקליף עומר בשנת, לנוצרים זה היה בשנת 638, הוא התחיל לכבוש את הארץ, ו-648 הוא גמר לכבוש את הארץ, ואז הוא בנה את בניין אומר שהוא בנה על כיפת הסלע. כתוב שם גם שישמעאל יבנה משהו, בניין על, על, על מקום המקדש. בעצם קיבלו 1,300 שנה, 100 שנה כנגד כל שנה של ישמעאל, אז מ-648, כמה זה 1,300 שנה? 1948. זה שבדיוק אז למניינם, חס וחלילה. ב-1948 למנייננו מה קרה? נולד אברהם אבינו, כן. ואני לא יודע, אנחנו בדורנו צריכים לפתוח את העיניים, אנחנו פה חיים באמצע נס, קיבוץ גלויות, ושם בשעת האפס הוא מתאר כל פעם את המלחמות, שבדיוק כל שנה שביעית, לפעמים כל מיני חישובים, לפעמים עושה שם עוד כמה חישובים, איך כל פעם יוצא מלחמה, והוא שם בא בטענות, קצת על עם ישראל, איך שעדיין, במקום להכיר טובה, במקום לעשות מצוות, אז כל פעם כוכי ועוצים יודעים, כל שם ניסים גלויים, כולם שם מסביב מודים שכל המלחמות זה ניסים גלויים, כל הלוחמים שם בפנים, וכל אלה שממולם מספרים כל מיני סיפורים, מביא שם עדויות, אבל יש שם אפקט של כוחי ועוצם ידי, ואומר אחרי 40 שנה, ש... 40 שנה עקוד בדור, ואומר המטרלווה, והם אחרי זה, זה, אז פתאום אחרי 40 שנה מקום המדינה מתחילה להם אינטיפאדה. מה זה אינטיפאדה בעברית? התעוררות. צריכים להתעורר. צריכים להתעורר, או קוממיות, גם כן. יש איזה כמה פירושים למה זה אינטיפאדה. בכל מקרה, ושם כתוב שהזוהר שם אומר שעתידין ישמעאל שיעוררו את כל האומות ללחם על ירושלים. לכאורה, אם אנחנו ככה מסתכלים עכשיו מהצד, זה השלב שבו אנחנו נמצאים פה עכשיו. מסקנה שלו שם עליה אני רוצה לדבר, המסקנה היא ש... אוקיי, אז מתי נלמד די כך? מתי נתחיל לשמור מצוות? מתי נתחיל להכיר טובה? עכשיו, זאת מסקנה שהיא ודאי נכונה. לא בא לחלוק עליה, אבל אני רוצה שנעמיק בה, נעמיק בה. הרב קוק הרי שואל בעצם, בכל כתביו, הרב קוק, עיקר עיסוקו היה בקץ. כן, אחד מגדולי ירושלים אמר, אני לא מבין, כזה מוח, כמו שלא, הסברות שהוא סובר, הוא היה צריך כל היום רק להיות ראש ישיבה, ורק ללמוד גמרא כל היום. מה הוא מתעסק בקץ? אבל עיקר העיסוק של הרב קוק היה בקץ. תכף נראה גם איפה בקץ עיקר העיסוק. ובאמת הרב קוק שואל את השאלות, הרי מה העניין? הרי לפני 300 שנה כל היהודים היו דתיים. כל היהודים שמרו מצוות. אז מה, אתה לא יכול ככה להגיד, טוב, עכשיו נתחזק, נשמור מצוות, זה וזה יהיה סיבת כל הגאולה. צריך להבין את התהליכים, מה קרה פה? לא רק להגיד, טוב, עכשיו נכיר טובה ונשמור מצוות ונסתכן את הכל. מה התיקון באמת שאמור להיות מאחורי? ברור שאמורים בסוף לשמור מצוות, אבל מה התיקון? שמר לו מצוות, מה יהיה ההבדל? זה באמת, שהרב קוק בניתוח של הקץ, בניתוח הזה של הקץ, הוא מסתכל על זה, האמת, בכל ספריו, כל ספר הוא קצת, יש לו זווית אחרת, אבל יש כמה זוויות על העניין. למשל, הוא מדבר על זה שיש פה מהפך שלם. מהפך שלם בכמה מישורים שאמור לקרות מאותה יהדות שנהוגה בגלות. שכל תפקידה זה אותו שמירה. אנחנו צריכים לשמר את היהדות כדי שיום אחד תגיע גאולה והיהדות באמת תהיה חיה. לבין היהדות שחוזרת לארץ החיים. יש פה מהפכים אדירים שאמורים לקרות. תהליכים שלמים שעם ישראל צריך לעבור. ממצב שבו הציבי לך ציונים, בוא תשמור את המצוות, לא משנה, אל תבין, אל תחיה, אל תעשה גם המצוות, ובזה תשמר את העם, לבין המצב שאומרים לשם הנביאים, כולם ידעו אותי, מקטנה ועד עולם, ולא יכנף עוד מוריך. כן, מצב שכולם חופים את השם בפנים, יודעים את השם בפנים, וזמן הגאולה, כך אומרים הנביאים, שזה מה שיהיה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליכים שאמורים לקרות, התהליכים האלה כנראה צריכים גם לזעזע את אמות הסיפים קצת. אמורים לבוא מצד אחד, צריך איזה כוח אחד, לשמר את המצוות, שישמור את המצוות בדיוק כמו שתמיד שימרו אותם. מצד שני, צריך איזשהו כוח שיגיד, אני כופר בכל הדבר הזה. ורואים הרבה פעמים את הניתוח של הרב קוק, על כל החוצפה של העקבת הדמשיך, כל הכפירה, הרב קוק מזהה את הכפירה בדבר, הרבה מכתביו. הכפירה היא תוצאה של נשמה גדולה שכבר מצפה למשהו אדיר, משהו חזק, משהו אמיתי. מופיע בכל הכתבים, בכל מיני וריאציות, כל פעם זה מתואר קצת אחר, זה למשל באורות התשובה, ד' שם פסקה י', מדבר על החוצפה דעקבתא דמשיחא, באה בגלל שיש נשמות גדולות שכבר רוצות לתקן את כל העולם. כן, דברים על כל האיזמים לנהם, סוציאליזם, קומוניזם, כולם מה רוצים? תקן את העולם, זה דבר מעולה. אלא מה, ההתרשלות גרמה, הוא פונה בעצם איזשהו תביעה כלפי עולם הישיבות, ההתרשלות גרמה שלא השכילו לחבר את הפרטים לכללים, שואלים מה זה יהדות, אומרים, טוב, יהדות, שמור שבת, אל תכתוב פרח בשבת. וכן, אבל איך מתקנים את העולם? יש לי נשמה שרוצה לעשות את רצון השם, רוצה לעשות טוב בעולם, אני רוצה לעשות טוב לכולם. תספר לי מה אתם אומרים על זה. ולא יודעים לחבר. לא יודעים לחבר בין הכללים העצומים, בין הרצון הפנימי, הפנים יהודי, לתקן עולם במלכות שדי, ובין פרטי המצוות. לא השכילו לחבר את הפרטים בין הכללים, והנשמה כבר טובעת. ואז אומרים, אוקיי, אז אני אלך לסוציאליזם, קומוניזם, לפחות אנשים שרוצים לתקן את העולם. הנשמה מזדהה איתם. וכן הלאה, זאת אומרת, באמת הנשמות כבר מוכנות לשינוי. ואורות ישראל, פרק זין, דבר על רוח הקודש שם, כן? שרוח הקודש זה לא איזה בוא נראה בפנים אורות אורות ישראל פרק ת' פרק ת' פסקה ז' באמת חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות. זאת אומרת, אדם יהודי יהודי טוב, אם אין לרוח הקודש אז יש לו איזשהו חסרון שלמות. כן? הוא אומר, זה לא חסרון שלמות. כי אם מום הוא מחלה, יהודי שאין לו רוח הקודש הוא בעל מום, הוא בעל מחלה. ויחוד בארץ ישראל היא מחלה מחאבת שהיא מוכחת להירפא. כי אני השם הופך, זאת אומרת, אנחנו שואפים לאיזשהו כיוון שבו אנחנו נצא מהציורים האלה שאני יכול להיות יהודי טוב גם אם אין לי רוח הקודש. צריך לדעת. עכשיו, אני לא בא וקורא לכולם, בוא תעשו תרגילים בזה, אנחנו תכף ניתן איזון. אבל באופן כללי, התהליכים שאנחנו עוברים עכשיו, התהליכים שאמורים להוביל אותנו ליהדות אמיתית, ליהדות עוצמתית, ליהדות שבה הפוטנציאל של היהודים מתגלה. אני נזכר בשיחה שהייתה לי פה.
סליחה.
כולם מתבקשים להעביר את הטלפון לשקט, כולל המדברים. שיחה שהייתה לי עם איזה יהודי יקר שיושב פה, אמר לי, שמע, אני לא מרגיש שאני בא לי לחזור כל כך בתשובה על העבירות שהיו לי פעם, אבל עדיין לא ממש רע לי איתם. אמרתי לו, זה בגלל שאתה עדיין לא שואף להגיע לפוטנציאל של היהודי. שתתחיל לשאוף לכיוון, אל תעשה שטויות לכיוון, תתחיל באמת לרצות, תצעד לכיוון הזה, אז תתחיל להרגיש כמה העבירות מעכבות אותך מהכיוון הזה, ואז תתחיל להצטער עליהם באמת.
האדם בן קופים.
האדם בן קופים, כן, דיברנו על הכוזרי אומר, יש חמישה מדרגות, נכון? יש דומם, צומח, חי, מדבר, ואיזה מעלה יש מעלה מדבר?
ישראל.
ישראל? כתוב ישראל בכוזרי? מה כתוב בכוזרי? יש פה כוזרי, נכון? יש פה מפרש כוזרי. יש לו כוח להיות. כן, אז אומר לו בתחילה הכוזרי, אומר לו, טוב, יש חכמים גדולים, אז אומר לו, כל דבר שהוא גדול וקטן זה לא הבדל מדרגה, זה הבדל של כמות. אני מדבר על הבדל מהותי, אז אומר לו הכוזרי, אם כן, אז אין בעולם דברים ומושגים בחושים מדרגה למעלה מדרגת האדם. אז אומר לו, רגע, רגע, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור, שאין העין יכולה לעמוד בו. ולא יחלה, ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידו ושעה ידועה. ונוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה. האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי עם מדרגת בני אדם? זאת אומרת, זה, הוא מתאר פה איזה אדם שהוא לחלוטין מעל הטבע. יודע מה שהיה ומה שיהיה וסתרי כל הדברים. והאש לא שורפת אותו וכו' וכו', כל התיאורים שהיה פה. אומר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה הזויים ישנם במציאות אלוקית מלאכיתי, ואינם בחוק העניין השכלי, הנפשי והטבעי, כי אם בחוק העניין אלוקי, זה מדרגה שיש, נקרא לה שיש בה עניין אלוקי. אז מה אומר למי יש את המדרגה הזאת? אין אלה, כי אם התארים, אחדים יתארים אותו נביא, אשר אינו וכו' וכו'. מי זה הנביא הזה? משה. אז מי זה בא למדרגה הזאת? אז איך קוראים למדרגה שמעל המדבר?
משה.
משה? משה זה היחיד שבמדרגה הזאת? מי למד? למדתם כוזרי פרק ראשון?
כן.
אז מה למדתם? איך קראת? מה המדרגה שמעל המדבר? מה זה? מה אמרת לי באופן טבעי? ישראל. אבל זה מה שהוא אומר פה?
לא, הוא מביא את הנביאים, הוא מביא את כל האבות.
הוא מביא את משה.
משה.
נו, אז מה? אתה רוצה לדבר לי, אתה רוצה להגיד לי שישראל... זה מדרגה מעבר למדבר, אתה מפעיל את משה?
איזה מדבר על ישראל?
ישראל הוא פוטנציאל.
פוטנציאל, זה המילה שלנו. הוא אומר, כל ישראל, יש להם את הפוטנציאל, את הכוח להיות, בכוח הם יכולים להיות כמו משה רבינו. מה שמשה רבינו מימש, זה בפוטנציאל קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כבר אומר את זה לקראת ה... לקראת ההמשך, שנתחיל להתחיל להבין את ערך מעלתנו. מה שמשה רבנו ממש, עכשיו אנחנו מדרגה, זה לא נקרא לפי מה שמימשת, אלא נקרא לפי הפוטנציאל, כן? גם אם אדם, אמרנו, זה המשל שלך עם הקופים, נכון? גם אם אדם עכשיו יגדל בין קופים, אז ועכשיו הוא מתנהג לחלוטין כמו קוף, אז בזה הוא נהיה קוף? הוא אדם או קוף?
אדם.
הוא אדם שמתנהג כמו קוף, נכון? הוא אדם שמתנהג כמו קוף. עכשיו, בזה שהוא מתנהג כמו קוף, הוא עדיין לא נקרא קוף. למה אני עדיין נקרא לו אדם? בגלל מה?
פוטנציאל.
בגלל הפוטנציאל שלו. אם אני אקח עכשיו מורה למתמטיקה דגול, ואני ארשיב את המורה הזה מול 30 קופים, ואותו אדם שמתנהג כמו קופים, למי יש סיכוי שבסוף ילמד מתמטיקה?
אדם שמתנהג
קוף. אולי זה יהיה קשה מאוד, אולי בהתחלה נמשך אותו כמו איזה קוף, אבל ניסוי וטעייה ועם הרבה סבלנות, היחיד שבסוף ילחל ללמוד מתמטיקה זה רק האדם, הקופים לא יצליחו. למרות שכרגע הוא מתנהג כמו קוף. אבל כיוון שהפוטנציאל שלו זה להיות אדם, הוא כבר עכשיו קרוי אדם. במהות הוא אדם. גם יהודי. כיוון שהפוטנציאל שלו זה להיות מעל הטבע. הפוטנציאל שלו זה לדעת הכל, מה שהיה ומה שיהיה. הפוטנציאל שלו זה להיות מחובר לאלוקים ולשלוט בטבע, לכן הוא בעצם מדרגה אחרת. אם עכשיו היהודי הזה חושב, כיוון שהוא גדל בין קופים, או גדל בין גויים, אז שהוא באמת כפוף לחוקי הטבע, זה עדיין לא הופך אותו להיות גוי. זה הופך אותו להיות אדם מדומיין, שהוא מדמיין שאין לו כוחות על טבעיים, הוא מדמיין שהוא בחיים לא יכול להיות נביא, הוא מדמיין שהוא בחיים לא יכול לעבור באש בלי להישרף. אז זה דמיונות נחמדים שיש על עצמו, וכל עוד הוא מדמיין את זה כך, זה באמת כך פועל עליו, בייחוד שכך הוא מתנהג. זאת אומרת, כדי לעבור באש ולא להישרף, צריך באמת לשמור על רצון השם. צריך שאתה מצא לעצמך את עצמך האמיתי, ואתה באמת חי לפי עצמך האמיתי, ואתה מקדש את הבשר שלך לרמה כזו, שאתה באמת לא יכול להישרף. סיפור בגמרא על רבי זיירה, שרבי זיירה שלוש פעמים בחייו התענה 100 פעמים. כל פעם הזה. אחת הפעמים היה כדי שאש הגיהנום לא תשלוט בו. רוצה להתאר לחלוטין, להגיע למצב כזה שאש הגיהנום לא שולטת בו. ואיך הוא היה בודק את זה? הוא היה מדליק את התנור פעם בחודש, והיה מתיישב בתוך התנור. איך היה בודק? אומר, אם אש הגיהנום לא יוכל לשלוט, אז קל וחומר שאש הגשמית. זאת, זה לא הפוך, זה לא ממש בדיקה מעולה, אבל לפחות זו בדיקה כלשהי. קל וחומר שאש הגשמית לא יוכל לבדוק, לכן הוא תמיד היה מתיישב בתוך האש. עד שיום אחד נכנסו רבנן, בדיוק ביום בראש קודש הזה שבו הליק את האש ונכנס לשבת בתנור, וכתוב שנתנו בו את עיניו ונחרחו שוקיו. ומאז רבי זיירה, זה כבר היה אחרי שעלה לארץ, כולם קראו לו בארץ ישראל קטינה חריך שוקי. קטינה כי היה נמוך, חריך שוקי כי הרגליים שלו היו עם קביעות. يعني מה שאש לא יכולה לעשות, אפשר יכולות את עיניים של רבנן לעשות, לא כדאי להתחיל עם רבנן. אז אומר לנו הרב קוק, אנחנו פה אמורים לעבור פה מהפך, מהפך שלם. בגלות היינו דבויים, ישנים, המצוות שמרנו אותם בצורה, עכשיו זה עוד מהפך שאמור לקרות. טוב, בוא נגיד את זה קודם. המצוות שמרנו אותם רק כשימרו, ואנחנו צריכים עכשיו להתחיל להיפתח לכל מלוא הפוטנציאל שלנו כיהודים. זה חלק מהגאולה, שנבין שאנחנו באמת יכולים לתרום לעולם, יכולים לגרום לכל העולם על ידי מוסריותנו הפנימית, להיות עולם כזה טוב עד שבאמת לא יהיה שום רע בעולם. איך אמר אחד האדמו"רים? אמרנו, כשהגאולה של ישראל תגיע, כל עוד יש תולעת אחת שסובלת בעולם, זה עדיין לא הגאולה שאנחנו מצפים אליה. אנחנו רוצים להביא את העולם למצב שהוא כולו טוב, וחלק מהחוקיות של העולם, שהחוקיות נפעלת על פי מוסריות האדם, על פי מוסריות היהודי. יש עוד עניין שהרב קוק ככה מתאר אותו, יש איזשהו מהפך, זה חלק מתפקיד הכפירה גם כן, שאמור לקרוא, ושבגלות באמת היהודי היה מחויב למערכת המצוות מתוך כפייה לקהילה. זאת אומרת, כל יהודי שבעצם כפר באלוקים או הפסיק לקיים מצוות, מצא את עצמו מחוץ לקהילה, יעני מחוץ ליהדות. כל יהודי שרצה להיות יהודי משום כל סיבה שהיא, מצא את עצמו מחויב למערכת הכללים של החברה שבה הוא נמצא. יוצא שהוא בעצם מקיים מצוות מתוך חובה, מתוך מצב שהוא לא בחירי. אז זה נאמר, מודע רבה לאורייתא. בעיה גדולה, זה שכפה למר כגיגית, הכל היה בכפייה, יש עם זה בעיה קצת. וזה תוקן באדור, קיבלוה בימי אחשוורוש, קיבלו מצווה מתוכה, מרצונה. אומר, תהליך דומה קורה עכשיו. עצם העובדה שנבנה פה, הולך ונבנת איזושהי השכלה, איזשהו כיוון, שבו האדם יכול להישאר יהודי, ולא לשמור תורה ומצוות. המצב הזה, לכאורה, אתה יכול להגיד, הוא גרוע, 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 אבל יש לו, אומר הרב קוק, יתרון עצום. איזה יתרון עצום? מה היתרון העצום? שאדם יכול לחזור לשמור תורה ומצוות מרצון. רגע, כן, הוא תאר את זה באורות ישראל, פרק א', פסקה י"ג. נקריא אותה ככה מהר. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה, אור השם, אלוקי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. זאת אומרת, באופן אמיתי, כשאדם מודע לעצמו, עוד לפני החברה, אז הנשמה כל כך מחוברת להשם, אז הוא לא יכול להרגיש מנותק, הוא לא יכול להתנתק. הוא לא יכול להתנתק. אז יוצא שהוא מחובר להשם לא כי הוא רצה, כי הוא בחר, אלא כי זה הוא פשוט מוכרח לזה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת עד האדם, שאדם ישן קצת פחות מודע. והפרצופים ננצרים זה מזה. בעצם הרב קוק מתאר לנו את האדם הראשון בגן עדן, שבהתחלה הוא היה מחובר לחווה בגב, חיבור שנקרא בקבלה, חיבור אחור באחור, אחור באחור זה אומר חיבור כפוי. מי שהוא רוצה. ואז יש תרדמה, בזמן התרדמה יש את סוד הנסירה, פתאום ננצרים, זה מזה. עד שהפיהוד הגמור נעשה אפשרי, פתאום אדם יכול ללכת את כיוון אחד, וחווה יכול ללכת את כיוון אחר. פתאום הוא לא מרגיש מחובר וכפוי להשם, הוא יכול ללכת להתנתק ממנו. וחילות התרדמה במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכי הדרה, שהבחירה השכלית מקלת לומר, זאת הפעם עצם העצמה היא בשר מבשרי. אדם הראשון מסתכל על חווה, ובאופן בחירי הוא אומר, זאת הפעם עצם העצמה, אני מכיר בצורה בחירית שאותה אני רוצה. לא שאני כפוי כי היא מחוברת אליי בצלע, היא חלק, היא צד שלי, או היא מחוברת ממש בצלע, ולכן היא כפויה אצלי. אני רוצה אותה. היא שלי, היא עצם העצמה, אני מכיר בזה שאני רוצה אותה. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הם תולדותיה של הנצירה, תולדותיה של הנצירה, המביאה לידי התאחדות הגמורה, הצורית החופשית, כי מסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקיי. טוב, אני לא... אנחנו לא לומדים את הפסקה הזאת היום, אבל הכיוון הזה, אמרנו הרב קוק, האפשרות הזאת, של ההתנתקות, אפשר עכשיו להתנתק, יש נסירה, אתה לא מחויב, לא פנימית, אתה לא עכשיו חווה את עצמך בצורה פנימית, אני יודע שאני מחובר עם השם. ואתה לא כפוי מכל מיני סיבות חיצוניות, חברתיות, לעשות מצוות, או להחליש את היהודי. עכשיו אתה בעצם נוצר איזשהו מצב, שאתה יכול להסתכל, לקבל החלטה בחירית. כן, כן, אני רוצה את זה. ודיברנו על זה ש... אחד הדברים שהכי משפיעים על הרצון הזה לקיום המצוות וכל הנושא של שמחה בקיום המצוות. דיברנו פעם על הרבי מאוסייתין, אדמור מתל אביב, שנדבר פרשת מצורע, הוא עושה פרשה שלמה על כמה באמת בוני הארץ, איזה מעלה גדולה יש לבוני הארץ. ואז מישהו אומר לו, מה בונה הארץ מעלה גדולה? אז מה אם בונו את הארץ? אבל הם לא שומרים שבת. הוא אומר, מה? לא שומרים שבת, אתם צריכים להילחם מלחמה שערה. איך נילחם? אז הוא מתחיל לפסול. הוא אומר, אולי נרוג אותם? אסור, מה פתאום? הלכה אסור. אולי נגיד עליהם לשון הרע? מה פתאום? יהודים, תינוקות שנשבו, אסור להגיד עליהם לשון הרע. אז איך נילחם נגדה? הוא בא ופוסל אחת אחת את כל האפשרות, בסוף הוא אומר, יש רק דרך אחת. אם אנחנו נקבל את השבת בשמחה ובטוב לבב, אז הם יבואו ויאהבו את השבת גם הם. זה השיטת לחימה היחידה. זה בעצם מה שמפריע לנשמות האלה, אותן נשמות שנפרדו, זה, הם לא קיבלו את כוח הזה. יש נשמות שתפקידם לשמר, אז הם משמרים וכעול מקבלים את המצוות, לא משנה מה יהיה. יש נשמות שעיקר תפקידם זה להתחיל לחיות את המצוות. וכשאדם בא ומקבל את המצוות רק כעול, הם יוצאות החוצה. ומחכות לראות מתי יעשו מצוות בשמחה ובטוב לבב. ראינו שאחת מסיבות הגלות זה תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. עבודת השם הייתה אמורה להיות בשמחה ובטוב לבב. כיוון שלא הייתה כך, זו הייתה אחת מסיבות הגלות. וחלק משלמות הגאולה זה שנגיע לעבודת השם בשמחה ובטוב לבב. עכשיו פה זה, אני חושב שזה עיקר עניינו של הרב קוק. תשאר אותי על כל ענייני הקץ שהרב קוק מדבר עליהם. אנחנו עוסקים עכשיו בספר מוסר אביך, שהוא רוצה להכווין אותנו. להכווין אותנו איך באמת עובדים את השם. אני יודע, כאילו, העיקר חסר מן הספר. אני חושב שפעם, כשהייתי יותר צעיר, אני לא יכולתי לתפוס מה הולך פה. איך זה יכול להיות שעם ישראל לא קולט? כאילו, זה הזכיר לי, זה, לא יודע מה, סיפור כזה בדיוני. הייתי חושב, זה בן אדם שכל חייו חלם להקים איזה בית חולים מיוחד, בית חולים ששם מטפלים בחולים בשמחה, נגיד. כל החייו הוא חולב את זה ונלחם על זה ורוצה את זה, ואז יום אחד הוא סוף סוף אוסף את הכסף, ואוסף את זה, ומשיג אישורים, והוא בא להקים את הבית חולים, פתאום יש איזה תאונת דרכים, קיבל איזה שכחה, אומר לו, נו, קיבלתי את כל האישורים, אתה מקים, הוא אומר, על מה אתם מדברים? לא זוכר, תספרו לי. כל חייך, רצית להקים בית חולים, אתה לא זוכר, זה היה מסעת חייך. מה, לא זוכר. וזה הכסף שלי? בא לי לקנות כל מיני. שכח הכל, כי הוא ברגע האחרון. אני מסתכל ככה על התאריך שעם ישראל עובר, עם ישראל 2000 שנה, כולם בוכים, מתי כבר תבוא הגלות, מתי כבר תבוא הגאולה, מתי ניפטר מהגלות, מתי כבר נצליח לבנות את בית המקדש. מתפללים על זה, כולם, כל היהודים מתפללים על זה, וכולם כמהים, וכולם רוצים, וכולם מדברים על לתקן עולם המלכות שעדיין, זה כבר לפני 2000 שנה, זה כבר תפילתו של אחן, בזמן כניסת יהושע לארץ. על כן נקווה לך, אנחנו מקווים לתקן עולם המלכות שעדיין, אברהם אבינו מקבל משימה בת 4,000 שנה, שאמורה עכשיו, בזמנים אלה ממש, לבוא לידי מימוש סופי, שיבת ציון, כל הנבואות מתקיימות אחת לאחת, הארץ נשומה, ופתאום כל הגליות מתימן ומלוב ומטריפולי ומגרמניה ופולין וכו', חוזרים לארץ ועוד אחת, ניסי ניסים. אמר אז הגאון מווילנה, ששאל אותו, תגיד לי, מה עושים עם המלאך הרע שמפריע לנו שם? אז אמר, אם יבואו 60 ריבו יהודים ויעמדו בשערי ירושלים, זה לוקח לו את הכוחות. אנשים אמרו, איך יבואו? הם היו הבודדים שעלו שם, אמרו, איך יבואו 60 ריבו יהודים לשערי ירושלים? זה לא, איך זה יקרה? ניסי ניסים, הכל קורה לנו מול העיניים. הגענו לארץ ישראל, מגיעים לעוצמה הזאת שבאמת אמורים לבוא ולקדש את החומר ולחיות עם השם תוך כדי שאנחנו עובדים ככה בתוך החומר ומקדשים את הכל. מגיע עם ישראל, טרח, שכח, טעון הדרכים, מי אני? מה התפקיד שלי? 3,500 שנה, 3,900 שנה, במה אני עוסק? שכחתי. אתה יכול להזכיר לי מישהו זה? אני בכלל לא רוצה להיזכר. מה קרה? איך שכחת? בשביל מה שכחת?
שפע.
לא, משהו הרבה יותר עמוק אנחנו רוצים להגיד. אתה אומר, ורם לבבך ושכחת, זה נכון. זה בחיצוניות, השפע גורם לאנשים לשכוח. ויש פה תהליך. השכחה הזאת יש לה מטרה. יש לה מטרה שזה יגיע לא רק מכוח האינרציה של עם ישראל כבר 4,000 שנה רוצה, אז אבא שלי רצה, אז גם אני כבר רוצה וזהו. אתה שכחת לחלוטין. שכחת לחלוטין. זה שזה כמה, זה קומץ קטן ששימרו את זה, וכולם נגדם. אלה, אלה פרימיטיבים. כולם נגדם. ואתה אמור עכשיו, זה איזשהו תהליך של הזכרות. תהליך רצוני שזה יבוא ממך, שזה יהיה אמיתי. המצוות צריכות להיות לא איזה כוח אינרציה, זה משהו שקיבלנו במסורת, אלא זה משהו שמגיע אלינו מבפנים, מתוך הכרה פנימית, שמצליחים, כל אחד ויחיד, מצליח לעבור את המסך הזה, ולחזור בתשובה. ולחזור בתשובה גם אלה שקוראים לעצמם חילונים, וגם אלה שקוראים לעצמם דתיים, אחרי זה יצטרכו ללמוד אחד מהשני, חוזרים בתשובה, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וכל זה...
אתה אומר שרוצים
שיהיה להיזכר? ודאי. שוכחים בשביל שזה יהיה רצוני, כמו שהגדרנו כרגע. ועיקר התפקיד כאן, שזה באמת יבוא בשמחה וטוב לבב. לא רק יאמרו לי, ולא רק אני חייב. אלא באמת בשמחה וטוב לבב. עכשיו יש הרבה תורות. שעוסקות בשמחה. הנה, תעשה מיני דשטוטה, תשמח. אומר הרב קוק, זה טוב כעצה פרטית לרגע אחד. זה לא דרך. זה מה שלמדנו פה במוסר אביך כל הזמן. אני רוצה פה שתעשה עבודה אמיתית. עבודה עיונית מתמשכת, שאתה תעשה אותה. שתדריך את עצמך בנבחר, שתתחיל להכיר שאתה, שלא מספיק המילה, כמו שראינו פה, צריכים לשמח, יופי, הבנתי, צריכים לשמח. לא! תתחיל לעיין, ותתחיל להכיר, ותתחיל לעבוד עבודה של חוכמה שלמה, שתיאמנו אותה בכל השיעורים הקודמים, כדי שתגיע למצב של שמחה וטוב לבב. עכשיו ראינו בשיעורים הקודמים ששמחה וטוב לבב זה בכלל מצב סותר. באופן עקרוני, שמחה וטוב לבב, אתה יודע, תחת השלו, עבדת את השם לוקחה בשמחה וטוב לבב, אז אנחנו מזהים את השמחה וטוב לבב כאיזה משהו ביחד. בעבודת השם זה אמור להיות ביחד, אבל באופן עקרוני אמרנו ששמחה וטוב לבב זה דבר הופכי. שמחה, מתי אדם מגיע לשמחה?
מחידוש.
הוא חווה חידוש עצום, תודה. רבינו אורון, ניצלת אותי. זה שקצת מקשיבים. חווה אדם את החידוש, ואז הוא מגיע לשמחה, שהוא מגיע אליו משהו שהוא הרבה מעליו, או גם בחומר, אם פתאום מישהו נותן לו איזה מסוק פרטים, טייס, או איזה כיף, לא ציפיתי בכלל. כן, רק בעיה שאחרי כמה זמן, הוא כבר מתרגל, וואלה. טוב, כל יום מסוק פרטים, טייס, למה איחרת? אומר לטייס הפרטי שלו. אבל בעבודת השם, כל עוד אני תופס כמה עבודת השם זה נשגב, זה עצום, אז אני יכול להיות שם במקום תמידי. זה נכון שבאופן חומרי, גם פה כל הזמן מתגלה לי ידיעה, למעלה מידיעה, באמת מה העוצמה של עבודת השם. טוב לבב, מה זה אומר? איך מגיע אדם לטוב לבב?
משהו טבעי.
משהו שהוא טוב לי, שהוא אני, שהוא פנימי לי. עכשיו, בעיקרון זה סותר, כי מתי אדם יהיה לו טוב אם... שולחים עכשיו בן אדם להיות בבית מלון 8 כוכבים, עם כולם עם טופסידו שמה, הוא לא רגיל לזה, הוא חי בחבר'ה, בשכונה, אני יודע מה, הוא קצת מסתכל שם, קיבל מתנה, שווה, לא יודע מה, אלפי דולרים, אבל הוא נראה שם למה, הוא לא מרגיש נעים שם, הוא שמח מאוד כשהוא קיבל מתנה גדולה כזאת, אבל הוא מרגיש שם לא טבעי. קיבל את המסוק הזה, אז הוא לא יודע עדיין איך להתנהל שם עם מסוק, זה לא טבעי לו עדיין כל הקסדה, והזה שצריך לשים שם, הוא לא מורגל בזה, עוד לא טוב, הוא מאוד שמח שזה עוזר לו, אבל עוד לא טוב לו עם זה. מתי הוא מרגיש טוב לו עם זה? לכאורה כשהוא אומר, וואלה, אחרי שהוא אומר, אוקיי, מסוק כל יום, התרגלתי, אני כבר יודע איך להכיל את זה, זה כבר אני, זה כבר מתאים לו, כבר מוצא לעצמו שזה הוא שם, אז טוב לו עם זה. אז לכאורה, בטבע, שמחה וטוב לבב, שני דברים הופכים. שמחה, אני מקבל משהו שהרבה מעליי. טוב לבב, שאני באמת בציור הזה, שזה טוב לי, שזה באמת אני. מהפנימיות עד החיצוניות, כל החלקים שלי מתאימים עם הדבר הזה, זה נקרא טוב לבב. עבודת השם צריכה להיות גם בשמחה וגם בטוב לבב. עכשיו, כרגיל, פה, בכל מוסר אביך, הרב קוק לא נותן לנו איזשהו הם עיצות חיצוניות, איך אני אגיע לשמחה, איך אני אגיע לטוב לבב. אני בעצם, מה משפיע על המידות אמרנו? מי מציל אותי עכשיו? מה משפיע על המידות? מה מכוון את המידות?
הדעת.
גם פה, הרב קוק אומר, אתה רוצה באמת, אתה רוצה באמת להגיע לשמחה וטוב לבב, אתה חייב להגיע לדעת. אתה חייב שכמה תובנות יתחילו להיות מופנמות אצלך. איזה תובנה? אז בוא נראה, אמרנו, שמחה, בית לימודים הם, א', סוף הפסקה, רוממות ערך כל העבודה, שהרי מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך, ולימוד שני, שיביא לטוב לבב, זה מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה. כן, אתה אומר, יש שתי לימודים. כשאתה תעסוק בלימודים האלה, כל לימוד בפני עצמו, כל אחד, הלימוד הזה ייתן לך את ערך השמחה, והלימוד השני ייתן לך את ערך הטוב לבב. שמחה, זה הידיעה בעילוי ערך העבודה. רציתי טיפה להכיר את הנושא הזה, אולי דרך כמה סיפורים. סיפור ראשון, יש סיפור על החוזה מלובלין. אני שהחוזה מלובלין, מספר עליו שהיה, מסתכל על אדם, היה רואה את כל, בדיוק איפה הוא נמצא, ואת כל מה שהוא עשה, ואת כל התיקויים שהוא צריך, כל הקלקולים וכל התיקויים שהוא עשה מהאדם הראשון, עד איפה שהוא נמצא כרגע, היה רואה עליו הכל. 7 שנים במשך חייו הוא לא הסתכל, כבר זה היה, הוא לא יכול להכיל את הידיעות האלה על כולם. סופר שיום אחד הגיעו לחוזה מלובלין, אז הם אנשים מהעיירה אחת, עם שם של מויסר. יודעים מה זה מויסר? אחד שהיה מתפרנס מזה שהוא נותן אנשים להריגה, ומלשין עליהם כל מיני הלשנות, וגורם לאנשים למות, ופושע, ממש אדם פושע. וליהודים שם, לנגד השלטונות הם לא יכולים לפנות אל המויסר, אז רצו, אמרו כמה חסידים שעלו לחוזה מלובלין, אמרו, ניתן את השם שלו לחוזה מלובלין, ונראה, אולי יוכל לברך אותו, או להפך, קיצר, להוציא אותנו מנחת זרוע של המויסר הזה. קיצר, אז הביאו את השם, הגיעו לחוזה מלובלין, הביאו את השם, חוזה מלובלין הסתכל על השם, אומר, מה? האדם הזה מואר כולו, הוא מאיר את כל העולם. לא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות. אולי זה למדבבניק, אבל זה לא יכול להיות. למדבבניק הזה מוסר אנשים להריגה, הוא מתאר אותו כאילו שהוא צדיק, הכי גדול בעולם. מה הולך פה? טוב, הם ככה דנו כל הלילה וזה, בבוקר הם החליטו, טוב, אולי יש פה איזה משהו, קרה איזה טעות משהו. אז מבינים עוד פעם את השם הזה. הוא מסתכל על השם, ושם, אוש, איזה רשע של הרשעים, וזה, וישר. לא זוכר, מסוף הסיפור שהוא נתן לו, שהוא גרם לו למות, או שגרם לו לחזור בתשובה, זה כבר פרט שולי. אבל הענייננו, שאלו אותו, מה קרה אתמול? הוא אמר, תבררו מה היה בתאריך הזה, בשעה הזאת, מה הוא עשה. תבררו מה היה. לא זוכר את הסיפור, אם זה בדיוק שדליק נרות חנוכה, או שבדיוק הוא עשה ברית לבן שלו. אחד מהשניים, הוא עסק במצווה. ברגע שהוא עסק במצווה, הוא עשה את רצונו של השם, חוזה מלובלין מסתכל עליו ואומר, אדם הזה מואר. הוא כרגע עושה את רצונו של השם. אדם הרשע הזה שהורג אנשים וגורם להם למות בשביל כסף, בצע כסף ומלשין. הוא כרגע עשה מצווה, בזמן המצווה, חוזה מלובלין מסתכל עליו ואומר, הוא כולו אור, הוא מאיר מסוף עולם ועד סופו. שנתחיל להבין את העוצמה של מה זה מצווה, לעבוד את השם. אנחנו צריכים להתחיל לצייר, אומר הרב קוק, ככל שנצייר לעצמנו, נבין את ערכה של מצווה. מה זה אומר מצווה? סיפור של אדם שחזר בתשובה כשהוא התחיל להבין את ערכה של מצווה, סיפור כזה מיסטי קצת, אבל זה סיפור אמיתי. היה יהודי מגדרה, שהוא בגיל 15, גדל במשפחה דתית, בגיל 15 הוא זרק הכל, ומה שנקרא נהיה דטלש. מה זה דטלש?
דתי
ושבתי. יפה, איפה למדת את זה?
באינטרנט.
מה?
אני
אומר את זה. אז מי שאמר לי את זה, מי שישב בספסל, אמרתי לו, דתי לשעבר, אמר לי, לא, לא, לא. דתל"ש זה דתי לשעתיד. זה דתל"ש. אז זה דתל"ש. אז אומר לי, מגיל 15 היה דתל"ש, דתי לשעתיד, 10 שנים היה לדתי לשעתיד, גיל 25 הבחור יצא להודו. יצא להודו, יחיד שהוא עושה ויפאסנה. מה זה ויפאסנה? זה מין מזר שכתכלי. מדיטציה כזאת ששותקים בה 10 ימים. עכשיו הוא הולך לא למקום הבינלאומי לויפאסנה, ששם שותקים כולם ביחד בצורה חופשית. הולך לאחד המנזרים, עבדי העבודה זרה, הכבדים שם, ששם זה היה מדויק, וישבו שם 10 ימים. הוא אמר להם איך לשבת, איך לנשום, מתי לעצום את העיניים, מתי לישון, מתי להתעורר, מתי לשתות, מתי לאכול, הכל. הכל היה שם בהכוונה. קיצר 6 ימים הוא עושה שם את ה... הולך על פי הנחיות. ביום השישי, אחרי איזה 3 שעות שהם יושבים בישיבת לוטוס, הוא אומר להם לפתוח את העיניים. אחרי 6 ימים יש שתיקה, והוא שם שם תפוח, פותחים את העיניים, רואים תפוח, אז הוא אומר, כל אחד תחזיק ביד התפוח, להסתכל על התפוח, ועכשיו תאכלו, תעשו בויס. עכשיו הוא כנראה היה באיזשהו מקום עמוק בתוך הילדות. הוא בלי לשים לב, הוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי, העץ, שם ביס לתפוח. איך שהוא שם את הביס, קופץ עליו המאסטר שם הראשי, הגורו הראשי, איך קוראים לזה? הוא אומר לו, תגיד לי, מה עשית? הוא אומר לו, סליחה, סליחה, אני יודע שעשו לדבר, מהתחלה אני עכשיו עוד 40, תן לי לגמור את היפסה. הוא אומר לו, לא, לא, אתה חייב לספר לי מה עשית. הוא רואה שהוא מתלהב, הוא מתלהב, הוא ככה לא מבין מה... ואיזשהו שלב הוא מבין שהוא לא כועס עליו, אלא שהוא מתלהב בצורות אדירות. הוא אומר לו, מה, תספר לי מה קרה. אז הוא אומר לו, תשמע, 30 שנה אני כבר חוקר את העניין הזה. שתפוח נמצא על העץ, מישהו יכול לראות את העילות של התפוח, אז רואה שיש לו עילת חיים. ברגע שקוטפים אותו, אז נגמרת לו העילת חיים, מתחילה לו עילת מוות, ואחרי כמה ימים הוא מתחיל להרכיב. ואני יודע שלפי התורות שלנו, לפני שאוכלים את התפוח, צריכים להחזיר לו כמה שיותר את עילת החיים. ובעצם אנחנו עושים הרבה ניסיונות לגרום לכל האנרגיות לחזור לתפוח ולחזור לתילת החיים. וכל מה שאני עושה איתכם גם כן, משיב את כולכם, כל חיים בעיגול, בצורה שאני משיב, ומה שאני אומר לכם לעשות בשישה ימים, אתם עושים את זה בשביל עצמכם, ואני עושה את זה למחקר שלי, כזה חלק מה... לראות איך אני מכוון את העוצמות, חזרה לתפוח, להחזיר קצת מילת החיים. ובאמת, עכשיו תשמע, אתה עשית פה משהו, וכל עילת החיים, כמו שהוא התפוח נמצא כאילו במעמד של, שהוא רק מתחיל לגדול, כשהוא מתחיל בניצן, הכל חזר אליו. אתה חייב לספר לי מה עשית. הוא מתחיל לבכות. לבכות. לא מבין מה בורא אומר לו, תשמע, האמת היא, אני בירכתי בורא פרץ. מה זאת אומרת בירכתי? אני לא יודע, זה משהו מהילדות, משהו מהילדות שלי. אני יהודי, ולימדו אותי לפני שאוכלים, צריכים לברך להשם. אבל אתה חייב לספר לי על זה. הוא מתחיל לבכות עוד יותר. תשמע, אני לא יודע כלום, אני כבר 10 שנים לא בעסק. הייתי צריך לדבר איתו, הוא סיפר לו ככה מה שהוא יודע, בסוף הוא לוקח אותו לבית היהודי שם. והוא אומר לו, מה הבאת לי גוי? אבל זה הסיפור אליו. היום הוא איתנו בקשר, הבחור הזה.
לא,
הוא החזיק בתשובה בטח את האודיון. האמת היא, לא יודע, סיפורים באמת, אתה יודע, לא תמיד... לא תמיד נגמרים ב-happy end, אולי עוד 100 שנה נוכל להכיר את האודי הזה, אז נדע אם הוא חזר בתשובה, התגייר או לא התגייר, לא יודע. האמת היא שיש לי עוד מלא סיפורים כאלה. עכשיו, הבן אדם הזה, אתה מבין, פתאום קלט. הוא לא יודע מה יש לו בידיים. 15 שנים הוא מברך בורא פרי העץ, הוא לא מברך בורא פרי העץ. ונחלט לו, כן, הרגל הזה שתרגל לי במצוותיך וזה שהוא שותק הרבה זמן, זה פתאום חוזר לו. אבל זה לא אומר לו כלום. והוא צריך איזה הודי שקצת התחיל לפתוח את העיניים לאיזשהו כיוון של ראייה של מה באמת קורה ככה מאחורי הקלעים, שיגיד לו, תשמע, עשית את הדבר שאני רק מחכה ומצפה לו כל חיי. יש סיפור שסיפרתי לכמה אנשים על יהודי, קראו לו קלונימוס קלמן. בגיל 15, יהודי הזה החליט שהוא חוקר את האמת, הוא נהיה אמיתי עם עצמו ולא אכפת לו מהחברה. בסוף הוא הגיע לחסידות, הגיע לרבי למלך מליז'נסק, והיה ככה איתו בקשר. למרות שהוא גר בקרק, היה נוסע לליז'נסק וחזרה, החליף את הנוסח שלו לספרד וכו' וכו', נהיה חסיד. בגיל 20 הבחור התפלל בבקשת הראשי של קרקה, והוא היה מתפלל במסדרון, נוסח ספרד. למה? ספרד כי הוא נהיה חסיד, והתפלל במסדרון, יש שני גרסאות, או בגלל שהוא לא רוצה שיבלבלו אותו כזה נוסח אשכנז, או בגלל יש גרסה אחרת שאומרת שהוא היה עושה הרבה רעש בתפילה, אז ביקשו ממנו שיתפלל בחוץ, כל אחד שיבחר איזה גרסה נכונה. ויום אחד סופר שבתפילה שלו הוא מתפלל 18, פתאום מגיע אליו איזה נשמה ואומרת לו, תקן אותי. אז הוא אומר לו, מה את רוצה? אני בחור בן 20, אין לי מושג איך עושים דבר כזה. יש אדמו"רים, רבנים, מקובלים, תלכי להם, יתקנו אותך, אני, תלכי ממני, אני מפחד מנשמות. שם יתקנו אותך. אז אמרת, לא, לי שמעתי מאחורי הפרגוד, תוך כדי שמקים אותי שם מלאכי החבלה, מי שיכול לתקן אותך, זה אותו יהודי שמתפלל שם בקרקע, בבית כנסת הראשי, במסדרון, תולן לסך ספרד, הוא זה שצריך לתקן אותך. אז הוא אומר, אז הוא לא יודע מה לעשות, אז אמרתי, שמי, אני כל בוקר, לפני התפילה, אני קורא חי פרקים משנה. חי פרקים משנה, אז אתה חי פרקים, אל תנסו ישר לקרוא חי פרקים, מי שרוצה בעקבותיו, תתחילו מפרק אחד, תתחילו מפרק אחד, לאט לאט שכבר תהיה שס משניות סגור לשונכם, אז תגיד גם לחי פרקים, מומלץ להגיע לזה, אבל לאט לאט. אחרי שהוא, אז אומר, אתה חי פרקים משניות, שאני למדתי, אמרו בוקר לפני התפילה, אני מוסר לך. נלמן שמה, הכל היה בסדר, סיים את התפילה, בסוף התפילה הוא תרגש כולו מכל המעמד, הוא רץ שמה, ריצה של 3 שעות, הצד השני של קרקה, שם היה קלויץ קטן של כמה זקנים מתלמידי רבי למלך. רץ אליהם, כולו נרגש, הוא ספר להם, אתם לא יודעים מה היה לי באמצע התפילה, הגיע עליי נשמה. וואי, אז אומרים, נו, אז מה עשית? אז אמרת, חי הפרקים משניות שלמדתי, נתתי לה. התחילו לצחוק, של מה מצחיק? צוחקים עוד יותר, צוחקים. מה מצחיק? צוחקים עליו, צוחקים. בסוף הם נרגעים, שואלים אותו, תגידו, מה מצחיק? אז אומרים, השתגעת? חי פרקים משניות? מספיק משנה אחת לתת לה. זה היה שיצחיק אותה. מה לומדים מזה? לומדים מזה אולי גם את ערך המשנה. שאדם, מה זה אדם? מי זה אדם? מי זה הנשמות שצריכות תיקון? זה נשמות שלא יכולות אפילו להיכנס לגיהנום. הם חיו חיים כאלה מבולגנים וכל כך מנוכחים. הרי גיהנום זה סך כל 12 חודש. כדי להיכנס לשני גן עדן, נוסיף קצת מירוק. מי שחי חיים כל כך חומריים וחטא חטאים נוראיים, לא מספיק לו 12 חודש של מירוק, אז הוא נשאר בכף הקלע. ולהבין את זה יותר עמוק, זה בעצם אומר, אדם אחרי המוות, הרי מי רואה היום? מי רואה דרך העיניים שלנו? הנשמה. אלא מה? הגבלה לראות דרך העיניים. אחרי המוות, אם נפסק ההגבלה, אז יכול לראות שבעצם עומד בפני בית דין. עכשיו, זה לא קורה רק אחרי המוות. מתי אנחנו עומדים בפני בית דין? של מעלה? כל הזמן. אלא כרגע אנחנו מוגבלים בעיניים, אז אנחנו נראה לנו שאנחנו מתהלכים בעולם הזה. נפתח לנו העיניים, אומרים, הו, אני עומד מול בית דין. זה בדרך כלל מתגלה לאדם אחרי שהוא נפטר מן העולם. אבל יש אנשים שחיו כל כך גופניות, וכל כך רק את תאוות הגוף, אז גם אחרי המוות הם לא מצליחים לפתוח את העיניים האמיתיות שלהם. נשארים תקועים ככה בתוך העולם הזה, וזה נהיה העולם הזה, רק שבכף הקלע זה נקרא פה בעולם הזה, רק בהבדל יחיד שיש מלאכי חבלה שמרביצים להם כל הזמן. זה הנשמות שצריכות תיקון. אדם חי 70 שנה וחי חיים כאלה מעוותים שגיהנום לא מספיק לתאר אותו, הוא צריך להישאר שם בכף הקלע. אומרים לו, משנה אחת, כשאתה לומד, יכולה לתקן את כל העיוותים שעשה האדם הזה ב-70 שנה. שתקלטו באיזה עוצמה אנחנו נוגעים. מה זה עבודת השם? עכשיו זה עוד כלום, אני עשיתי עוד כמה סיפורים, אבל אומר לנו הרב קוק את הדבר האבסולוטי. כשאנחנו עושים מצווה, היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך. אנחנו ממלאים את רצון השם. עושים מצווה, אנחנו ממלאים את רצון השם, אנחנו ממש דבקים ברצון השם. מצווה, לא, אפשר להסתכל על זה מלשון ציווי, אפשר להסתכל על זה מלשון ציוות, אני נהיה אחד עם השם. תבין את המעלה, את העוצמה של אדם שעושה מצווה. אתה צריך לשמוח על כל שנייה. עכשיו השם ציווה אותך להזיז כמה עלים של הדס וערבות ופרי, אתרוג ולולב. בזמן הנכון שאתה מזיז את זה, אתה עושה את רצון השם. איזה זכות יש לך בעולם הזה? אומרים שאחרי זה תמיד. נשמות אחרי זה, כשהם קולטים איזה זכות היה להם בעולם הזה, הם בוכים על כל שנייה שהייתה להם בעולם הזה שלא עשו מצווה. קיבלת הזדמנות חייך לעשות מצווה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. המצוות בעולם הזה הם השורש, העולם הנצח של העולם הבא, הוא רק התוצאה של המצוות. איזה זכות עצומה לעשות מצווה. להיות דבק ברצון השם. ככל שאדם הזה מצייר לעצמו, מצייר לעצמו את הציור הזה, מבין אותו, מפנים אותו, הוא מתחיל להיות שמח באמת בעבודת השם. אז איך הוא יכול לעשות את זה גם בטוב לבב? פה הוא צריך ללמוד על מעלת נפשו. מעלת נפשו זה להבין כמה באמת הנשמה שלו היא עוצמתית. אחת הבעיות הגדולות שלנו, זה בדיוק כמו שתיארנו עם ה... זה כיוון שגדלנו בין קופים, אז אנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו שאנחנו בני אדם. כיוון שגדלנו בין גויים, אנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו שאנחנו בעצם יהודים. שבפוטנציאל אנחנו אמורים לא להישרף. יש שני סיפורים על אדמו"רים. אחד מהם שנגע באש ונכווה. אז הוא אמר לעצמו, אוי אוי אוי, כמה שאתה גשמי, עדיין האש טורפת אותך. וזה אומר שלפחות הוא בציפייה כבר שהוא לא רוצה להיות שם. סיפור אחר על אדמו"ר זה שהוא באמת היה שם את האש על האש ולא נשרף לאדמו"ר אחר.
על הנר, לא?
מה? על הנר, כן. אולי נשרף בכלל, לא משנה מי, איזה אדמו"ר זה מי, זה לא משנה כרגע. אבל לפעמים אנחנו אפילו לא מצפים. למה אנחנו לא מצפים? כי אנחנו מציירים לעצמנו שאנחנו איזה משהו רדוד. אומר הרב חלפי, אם אתה תצייר לעצמך את עצמך כדבר רדוד, בחיים לא תצא מזה. אף פעם לא תגיע אל מעבר הציור שלך. אם תצייר לעצמך שאני גוי, ויהודי זה סתם איזה סוג של גוי, ואני כפוף לחוקי העולם הזה, אז באמת אתה תישאר שם. תתחיל לצייר לעצמך מה זה יהודי, אז זה לא מה שכבר היום תהיה שם. צריכים קצת איזונים בשיעור הזה, כן? אבל צריך שתתחיל להבין מי אתה. תתחיל להבין. דיברנו על הסדנה הזאת, שאדם שואל את עצמו מי אני. השם זה שם שלי, והגוף הוא גוף שלי, והרגשות הם רק שלי. ואפילו המחשבות זה לא אני, המחשבות הם שלי. וגם הרצונות, זה לא אני, מי זה הרצונות? הם רק שלי. אז מי זה אני הזה? מי זה אני הזה שעומד שם? מאיפה בא שורש רצונותיו של היהודי? למדנו בבוקר היום על שאדם בתפילה צריך לקבוע מקום לתפילה. מהר"ל פרק ד', נתיב העבודה פרק ד', ואומר המהר"ל שכאדם קובע מקום לתפילה זה מהפך בתפיסה שלו. במקום לחשוב שאתה רק איזה עוד איזה קוף שהשם ברא קצת יותר מפותח, שיש לו עוד תפקיד בעולם הזה, וגם יש לו עניין בלהתפלל ולפנות אל השם בחסרונות שלו, יש לך מהפך בתפילה. אברהם אבינו הבין שהוא הסיבה לבריאת העולם. השם רצה להיטיב, כנסת ישראל רוצה למלא את רצון השם להיטיב, ומתוך רצונה של כנסת ישראל מתחולל הכל, התורה, התשובה, כיסא הכבוד, העולם. אני לא רק מהלך לי על העולם, יש השם ברא עולם, יש חוקים, הכל פה טבעי, ואני עוד איזה משהו בעולם. אני הסיבה הפנימית של כל העולם, אני המקום של העולם. אברהם אבינו תופס שהוא המגדל, הוא הראשית של המגדל, עליו עומד כל העולם. ולכן אברהם אבינו קובע מקום לתפילתו. אדם שבאמת מצליח לקבוע מקום לתפילתו, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, זה אדם שבאמת לא תקוע בהסתכלות החיצונית על עצמו, וזה נכנס פנימה, 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 לדעת מי הוא באמת. לדעת איזה עוצמה הוא באמת, מאיפה מגיע הרצון האמיתי שלו. מבין שמה שעכשיו הוא רוצה שיהיה יותר טוב, זה לא בגלל שזה רצון של הגוף, הגוף שלו לא רוצה, הכל זה רצונות שהגיעו מכנסת ישראל, שקדמה לעולם. וכל הדמיונות האלה שהיו לו, שגרמו לו גם לכל מיני חטאים, לא שינו אותו במהות. הם מקסימום לכלכו אותו מבחוץ. איך אמר הרב קוק, ובין השם חזל, אסא דקאי בין נחילפי, אסא שמי. הדס שנמצא בתוך כל הקוצים, ולא משנה כמה הוא מתלכלך, ובוץ, שוטף אותו, והוא נקי, והוא עוד פעם הדס. זה אפילו לא קליפות, זה לכלוך. 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 לכלוך, שוטפים. לא זורקים תינוק מלוכלך לשירותים, חס וחלילה. מנקים אותו, בעדינות, ורואים שזה תינוק. אז מה אם מלוכלך? אז מה אם מלוכלך? הוא עוצמתי, הוא אדיר, הרצון האמיתי שלו זה הרצון שמחולל את העולם, זה אתה באמת. וכן, כן, הרצון שלך זה הרצון שמעל הטבע. מדבר על בני ישראל וישאו, כן, הים יכול לעמוד בפניהם. כל עם ישראל נכנס לים, מה יקרה? יקרה לשניים. יש חוק טבע שמים אומרים לרדת. אבל חוקי הטבע הם רק בשביל לתת במה לישראל. אז אם כל ישראל נכנס לים, מה יקרה לים? יקרה לשניים, משם אתה, אתה מבין מי אתה? ברור שמתאים לך לעבוד. עכשיו, כל החיים, בפנימיות אדם צריך לדעת שזה טוב לבב, בחיצוניות, הוא כל הזמן אומר, מה? אני אלך לשם. אחת שאלה אותי אתמול. בעצם אם אנחנו מאמינים עד הסוף, אז אנחנו אמורים לאהוב כל אחד, אז היינו אומרים עכשיו ללכת לכל היהודי ברחוב ולהגיד לו, תשמע, אני אוהב אותך, בוא תהיה דתי, בוא יהיה צ'יק, רץ אחריי. זה אמיתי. אז הוא אומר, אבל אני לא מסוגלת להיות כזו. בציור שלי אני לא יכולה להיות כזו. אז אותי, בציור ודאי תהיה כזו, אבל מה מוטל עליי? יש דבר שנקרא אפקט המחט. מחט. אתם מכירים את המחט? את פתח לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך פתח כ...
פתחו של עולם.
פתחו של עולם.
זה
המחט, זה אומר, כל החיים שלנו, תכף נראה כל שנייה, איך זה כל שנייה. אנחנו באמת מסתכלים על שהיא עבודה, ואומר, שמה? שאני אצליח להתפלל? כל מילה בכוונה, בשמחה, בטוב לבב? איך זה יכול להיות? אני בחיים לא ישם. אז אומרים, מה תעשה? פתח מחט, מחט! כן, עכשיו הדבר הזה הוא נפלא, אבל גם הוא מחייב, כי תבוא לעולם הבא, ישאל אותך, תגיד לי, למה לא התפללת כל מילה בכוונה גדולה? תגיד, זה לא דרגשתי בכלל. תגיד לך, לא רצינו שתגיע שם בבת אחת. רק היית אמור לפתוח מחט לכיוון. מחט לכיוון! היית כל כך שמח במחט הזו, כי זה הרבה הרבה מעליך, ולפי התפיסה שלך כרגע, והשם היה כבר פותח לך את הפתח של העולם. למה מחט לא פתחת? אז איך התשובה? כבר לא היית תשובה. מחט, החלטת לפתוח! אז למה לא פתחת? לא דמיינתי שאני יכול בכלל להיות שם. הבנתי שזה כזה הרבה מעליי, שאני אפילו לא מדמיין שאני יכול להיות שם. עכשיו, האמת, שזה שתי הכיוונים, זאת אומרת, המחת זה השמחה הזאת, שאני מבין שאם אני זוכר לעבוד את השם, אז הנה, התקדמתי למשהו שאני בכלל לא יכולתי לדמיין שאני אהיה שם, וכי פתחו של עולם, זה בעצם אחרי זה מתברר לי, שבאמת מעלת נשמתי ודאי הייתה שם כל הזמן. זה רק היה דמיונות שלי, שחשבתי שאני יהיה לי קשה להיות שם. באמת, אני שמשתי מתאימה לה להיות שם, מתאים להיות שם. אז הפתח של העולם זה מצד הטוב לבב, מצד הנשמה שהיא באמת שמה. המחת זה מצד הדמיונות שלי שאני חומרי, אז אני מבין כמה זה הרבה מעליי. עכשיו פה אנחנו יודעים לסוד הזה של כל שנייה ושנייה. באמת כל שנייה. יש איזה מחת שאני יכול לפתוח. יש איזה דמיון שלי שאני חומרי ואני בחיים להיפתח לכיוון הזה. ועכשיו מבקשים ממני דבר בחירי. אל תנוע רק מכוח האינרציה של איפה שאתה, תנסה לצייר את הציור של איפה אתה אמור להיות, ואל תתרגש. אל תגיד אני בחיים לא יהיה שם, פתח מחת לכיוון. פתח מחת. בבחירה שלך תפתח מחת. אתה תראה שזה שמח אותך, אתה תראה שבטוב לבב אתה פתאום תראה שאתה כולך שם. ובשנייה הבאה כבר תעבוד על המדרגה הבאה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב. בשמחה אני הולך עם המחת קדימה לאותו מקום שאני בכלל לא מדמיין שאני יכול להגיע למקום כזה קדוש ונשגב, אחרי שאני מתאר לעצמי איזה קדושה, איזה עבודה נשגבה אני יכול לעבוד. אז אני אומר, אוקיי, אני פותח מחת לכיוון, שמח במחת הזו, ואז אני מתבלה טוב לבב. אני רואה שאני באמת שם. אני רואה שהשם לא יסתפק במחת, הוא פתח לי פתח כפתחו של עולם. יהי רצון שנזכה לפתוח את הפתח כמחת, ונזכה לאולם ענק, ונזכה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב.